ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה למשה חיים בן אסתר, יעקב בן אסתר ותהילה בת רחל, הצלחה מרובה ברוחניות ובגשמיות. לעילוי נשמת יהודה ויוסף בני רג'ינה, מנוחתם עדן. לעינוי נשמת הוריי, מנוחתם עדן. אנחנו בחודש תמוז, עוד מעט אנחנו מגיעים ל-17 בתמוז, בין המצרים, ונלמד היום את חובת האבילות על החורבן והמעלות שהפסדנו מחמת העדר בית מקדשנו. כתוב בשולחן ערוך אור החיים סימן א' סעיף ג', ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. בספר חסד לאלפים כתב שאין הכוונה שהמעלה הזו ראויה רק לירא שמיים, אלא הנהגה זו באמת ראויה לכל אדם, אלא שרק אדם שהוא ירא שמיים יוכל לקיים זאת. על זה ניתן להמליץ את דברי הרב מבריסק, זכר צדיק לברכה, שאמר לא כל מי שיש לו כיפה קטנה על ראשו זה סימן שאין לו יראת שמיים, אבל למי שאין יראת שמיים יש כיפה קטנה על הראש. המליצה הזאת נפלאה, וניתן לומר כך גם בענייננו. לא כל מי שמתאבל מוכרח הוא שיש לו יראת שמיים, אבל מי שיש לו יראת שמיים הוא מוכרח להתאבל. והאמת היא שלמרות שעניין גדול זה להיות מתאבל ומצטער על חורבן בית המקדש, מוטל על כל יהודי מכל מקום, על בני תורה ותלמידי חכמים, מוטלת חובה כפולה ומכופלת. כי לפי רוב הצער של אדם על החורבן, באותה מידה, באותו משקל, יהיה לו גם סייעתא דשמיא לזכות בהבנת ולימוד התורה. וכך נאמר בתנא דבי אליהו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו, הוא מתאווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב, זוכה לרוח הקודש. זה לא יאומן מה שאפשר להשיג. אם בן אדם מתענח על כבוד השם, כבוד ישראל, כל ימיו, ומתאווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שהוא רוצה שתצמח בקרוב, זוכה לרוח הקודש. זה תנא דבי אליהו רבה פרק ד'. בעל קו הישר כותב, וקבלה אמיתית בידי, כל מי שבליבו תדיר צער על גלות השכינה זוכה לכתר תורה. ועצה נפלאה מצאנו גם אצל הגאון בעל הבני יששכר, שכתב, נראה לי כשילמד אדם איזה דבר ואינו מבין, יתמרמר על הגלות, יתפלל על הגאולה, ועל ידי זה יתעורר דעתו להתבונן מה שלא ידע. זאת אומרת, אדם יוכל להשיג אפילו באמצע הלימוד, הוא נתקע, לא מבין משהו. אם הוא יתמרמר על הגלות ויתפלל על הגאולה, יתעורר בדעתו להבין ולהתבונן מה שהוא לא ידע. עד כדי כך זה פועל ומיד. במסכת מכות דף כף דלת אמר רב, מסתפן המה יקרא, אני פוחד מהפסוק הזה, ועבדתם בגויים. מתקף לרב פאפה, דילמה כעבדה מתבקשת, כדכתיב בתהילים קי"ט, תעיתי כסה עובד, בקש עבדך. וצריך ביאור מה הוויכוח בין רב פאפה לרב, במה המחלוקת. אז יש שני סוגי עבדות. כשנאבד לאדם חפץ או דבר דומים, קשה למצוא אותו. אין קשר, אין תקשור בינך לבין החפץ, אז קשה למצוא. אבל כשנאבד לחסה או כל דבר אחר שמשמיע קול, קל יותר למצוא אותו, משום שהוא מרים את קולו ופועה, ובכך שומעים את קולו, ובעקבות הקול ניתן להגיע אליו. וזה הביאור בדברי הגמרא. רב פחד מהפסוק ועבדתם בגויים, שאם עם ישראל נעבדים בין הגויים והם בבחינת חפץ, לא ימצאו אותנו בין הגויים. ועל זה אמר לו רב פאפה, לא לא לא, אנחנו דומים לאבדה שמשמיעה קול, אנחנו כמו ספר זורה ישראל. תעיתי כסה עובד, וכשסה משמיע את קולו קל למצוא אותו. אז מה צריך להבין מזה? שאנחנו צריכים להרים קול, לזעוק לריבונו של עולם שיבוא כבר ויגאלנו. ואם עד עכשיו לא נגאלנו, סימן שאנחנו לא צועקים אליו מספיק ולא מצטערים במצב של הגלות. זאת אומרת, טוב לנו איך שאנחנו חיים, לא חסר לנו כלום ולא ממהרים לשום מקום. זאת הבעיה. תראו באיזה מצב, באיזה כאוס המדינה נמצאת, האנשים, הציבור, העם, המחלוקת, הפלגנות, כל הדברים האלה. וכולם אומרים, הוא צריך, הוא לא צריך, הוא צודק, הוא לא צודק. מי צריך את הבעיות האלה בכלל? נתפלל שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקנו, והוא יסדר את הכל. ואז לא יהיה שום בעיה. לא יהיה חולים, לא יהיה צרות, לא יהיה ג'נין, לא יהיה מג'נונים, לא יהיה כלום, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. אנחנו לא מבקשים את מה שיפתור את כל הבעיות. צריך להתמקד בשורש. זה שורש הבעיה. אין לנו בית, אין בית המקדש, אין לנו כלום. לכן אנחנו בגלות גם בארץ ישראל. גלות גם בין אחים. גלות. לא יאומן כי יסופר. הגאון יעבץ, זכר צדיק ברכה, בסידורו בית יעקב, בדיני תשעה באב, חלק וב עוד תזן, כותב דברים נוראים. אלמלא לא היה אלא עוון זה בידינו, שאין אנו מתאבלים על ירושלים כראוי, די להאריך גלותנו. הוא אומר, לא צריך שנאת חינם שבגלל זה חרב הבית, לא צריך עבירות, שפיכות דמים, עבודה זרה, כלום, 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 כלום. אם יהיה לנו רק עוון אחד, אחד, שאנחנו לא מתאבלים על ירושלים, לא בתשעה באב, כל יום בחצות לילה, אם יהיה לנו רק את זה עוון, זה מספיק בשביל להאריך לנו את הגלות. כי אנחנו לא מבקשים את השם, לא מבקשים, הוא בגלות איתנו, ואנחנו לא פודים אותו, וזה תלוי בנו. וזאת הסיבה הקרובה היותר גלויה, עצומה וחזקה לכל השמדות שעבר עם ישראל, המופלגות הגדולות, הנוראות, המבהילות את הרעיון, שמצא אותנו בגלויות בכל מקומות פזורנו ועל צווארנו נרדפנו, כל זה בגלל שלא בוכים ולא מבקשים את השם ושיבנה בית המקדש מחדש. וכל האבל הזה שאנחנו סובלים בגלל שאנחנו שוקטים ויושבים על מנוחות בארץ לא לנו, בארצות הברית, בצרפת, בכל המדינות, חוץ לארץ ישראל. שכחנו את ירושלים ולא עלתה על לבבנו. כמת מלב נשכחנו. מדור לדור נוסף יגון על יגוננו ומחובנו. וכל מי שאוהב אמת יודע לדברנו, אומר היעבץ הקדוש. וכאשר יוכיח הניסיון, בייחוד ביום תשעה באב, אמר, מי המתאבל ונאנח על חורבן הבית ושיממות ארצנו כראוי ממעמקי הלב? כמה דמעות נשפחות על זה? ואין צריך לומר בשאר מי השנה שאין זוכר ואין פוקד ואין דובר דבר, אפילו במחשבה לא בזיכרונה, וכאילו מקרה היה לנו. על כן שבנו לחטאת אבותינו ללמוד את דרכי הגויים שממנה נמשכו כל הרעות. עד כאן דבריו הנוראים של הגאון היעבץ. ולכן באמת רואים שכולם דבקים בתרבות הגויים. אפילו פה המדינה אומרת במפורש, אנחנו הולכים עם תרבות המערב. מי זה המערב? עשיו. עשיו הרשע. אנחנו יעקב, הם עשיו. ואנחנו רוצים להיות תרבות המערב. זה מה שאומר היעבץ. שבנו לחטאת אבותינו ללמוד מדרכי הגויים, ומזה נמשכו כל הרעות. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. בחרתי בכם עם סגולה, אמרתי ואיתם קדושים כי קדוש אני, אמרתי שאתם ממלכת כהנים, קראתי לכם בנים אתם לשם אלוקיכם. ואתם מה אומרים? אני רוצה להיות כמו הגוי, אני לומד מן הגוי, תרבות של הגוי, מוזיקה של הגוי, תיאטרון של הגוי, סרטים של הגוי, הכל של הגוי, מלבוש של הגוי, הכל של גוי. איפה היהודי? איפה הבן? הגמרא במסכת גיטין, דף נונזן, מספרת, שלושה חכמים סיפרו על צדקתם של אנשי כפר סחניה של מצרים. אמר לאביי לרב יוסף, מאחר שהיו צדיקים כל כך, מה טעם נחרבה עירם? אמר לו, משום שלא התאבלו על ירושלים. אתם שומעים? יושבים טוב, אנשים צדיקים, מעשים, מופתים, נפלאים, ולמה חרבה עירם? לא מתאבלים על ירושלים. ואנחנו מחויבים על פי הלכה, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. חתן שם אפר מקלה, שוברים כוס, מניחים מקום פנוי בשולחן שיש בו סעודה, אפילו סעודת מצווה, זכר לחורבן. צריך לשים בכניסה לבית אמה על אמה, לא מטויח, שישאר ככה זכר למקדש, לחורבן. מגיעים לירושלים, צריך לקרוע את הבגנים. איפה זה? בספר החיים לגאון רבי בצלאל, זכר צדיק ברכה, אחי המהר"ל, כתב שאף על גב שאנו מזכירים ומבקשים על גאולתנו ועל פדות נפשנו בכל התפילות, אבל התפילות לא נאמרות בלב שלם. מה מעיד על זה? ידוע שכל מי שיש לו צער או יגון בלב, מתעונן, מקונן, מספר על זה תמיד. כמו שאומר איוב, אדברה וירווח לי. וכתוב במשלי, ודאגה בלב איש ישחנה. אל תקרא ישחנה אלא ישיחנה. אדם יש לו צער, אז הוא משתף אנשים בצער שיש לו. אבל כאן אין אומר ואין דברים ולא נשמע קולנו ויגוננו על בית תפארתנו. מתי נפגשתם עם מישהו או פגשתם מישהו בנושא השיחה היה חורבן? מה היה בחדשות? מה הולך להיות? יוקר המחיה? כל מיני דברים אתם מדברים, שומעים והכל. מישהו עצר אתכם ואמר, אתה יודע מה הפסדנו? הפסדנו את בית המקדש. אם היה בית המקדש בנוי, הכל היה מסודר. זה הפתרון. שמעתם שיחה כזאת? תכף תבין, אמרת נכון. מי זה שאמר? מי זה אני? מה אמרת? אין לנו מושג מה זה הוא אומר. צודק, תכף נבין, תכף נבין. מסופר, תקשיבו, פעם אחת המשגיח של פונוביץ', הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק ברכה, ניגש לאחד מבחורי הישיבה עם קפדה גדולה. אמר לו, שמעתי שאתה מארגן טיול בין הזמנים. הבחור אמר לו, לא אני מארגן, אני אצטרף. ולא מדובר על טיול, אלא נסיעה לקברות צדיקים. להתפלל. ועושים את זה בבין הזמנים לא לגרום ביטול תורה. אמר לו, לא על זה הקפדה שלי, אלא שאנחנו בעיצומם של תשעת ימי אבלות על חורבן בית המקדש, ומה שאתם עושים זה דומה לאחד ששרוי באמצע ימי האבל על פטירת אביו או אמו, ומתכנן כבר טיול שיעשה מיד אחרי שיקום ימי האבל. זה הזמן לעסוק עכשיו בטיולים? זה מה שהוא אמר לו. מכאן יש תוכחה מגולה שאנשים שומעים מוזיקה ושירים בתשעת הימים, והם אומרים, לא, זה לא כלי שיר, זה רק ווקלי. אבל השאלה הפשוטה שיש להתבונן, האם הם גם ישמעו שירים בשבעת ימי האבל על אבא או אמא? מה ישנה? כדי להמחיש זאת, נשמע את המשל של המגיד מדובנה, זכר צדיק ברכה. לזוג לא היה חסר דבר. הבית מבורך, פרנסה בשפע, בריאות, שלום בית. דבר אחד. חסר. אין להם כל מצלות ילדים. השם מנע מהם פרי בטן. ברבות הימים חלה ברכה וזכו אחרי שנים רבות לזרע חי וקיים. הגיעה שעת הלידה, הרופא נכנס לחדר ויוצא לבעל ואומר, האישה והעובר בסכנת חיים. עכשיו רגע קריטי. תחליט להציל את אשתך או להציל את הבן. את שניהם אני לא יכול להציל. זה במשל. בהלכה כתוב את מי מצילים. שמע הבעל לדברי הרופא, חש שעולמו נחרב. אך אמר לרופא שהוא צריך להתייעץ עם אשתו, היא צריכה לקבל את ההחלטה. ענתה לו האישה, אגם שחיינו יחד חיי עושר ועושר, והיה לנו יחסים טובים בשלום בית מיוחד, אבל הוסיפה בצורה פסקנית ובלי היסוס, אני מוכנה לתת את חיי כדי שיצא לאוויר העולם הבן הזה שהתפללנו עליו וחיכינו לו. לאחר זמן קצר, יצא רופא מהחדר, ואמר מזל טוב להולדת הבן, ברוך דיין האמת, אשתך מתה. כמובן, כל המאורעות שאצל הבן נקשרו גם לאמא. יום הלידה שלו, זה היורצייט של האמא, יום הפטירה. יום הברית של המילה היה בתום שבעת ימי אבלות. הפדיון של הבן היה בסוף השלושים. וכל שנה ביום הולדת שלו זה היורצייט של אמא שלו. עברו שנים, הילד גדל ונכנס לעול תורה ומצוות, שעכשיו הוא יכול להגיד קדיש על האמא. האבא עדיין בצער שהוא חי 13 שנה בלי אשתו, אשת נעורים, סבל הרבה מכך שאשתו לא יכלה להיות עמו בלידה וגידול הבן, עשה את ההכנות לסעודת בר מצווה בהתרגשות גדולה, וציפה כל השנים שהבן שלו יהיה כבר בר חיוב להגיד קדיש. באמצע הסעודה פונה האבא לבן ואומר לו, בני, הגיע הזמן לשלם קצת לאימא, להכיר לטובה שנתנה לך את חייה במתנה, כשפסקה לעצמה מיטה. בבקשה תגיד את הקדיש בכוונה גדולה לעילוי נשמתה. הבן ניגש לומר קדיש ואמר אותו מהר מאוד. האבא עמד משתומם. הבן אומר לו, גמרתי את הקדיש, אפשר ללכת הביתה? האבא שומע דבר כזה, חלשה דעתו, לא יכול היה להוציא הגה מפיו, ואחר כך אמר לבן, אתה לא מתבייש? איך אתה מסוגל לעשות כדבר הזה, שום רגש למעמד הזה? אמר לו הבן, אבא, אני לא יודע מה אתה מתכוון, אני לא מבין מה רע שאתה עושה סביב הקדיש. אבא התעלף. אחד המסובים ניגש לילד ושאל אותו, אני לא מבין אותך, אמא שלך מסרה את נפשה עבורך, היה לה חיים מאושרים, היא הקריבה הכל כדי שאתה תיוולד, תגדל ותצליח. אין לך שום הכרה טובה, שום רגש, כשאתה אומר קדיש לעילוי נשמתה שבזכותה אתה חי? קדיש יתום אחד, אתה לא יכול לומר עליה כראוי? אתה חייב לה את כל החיים. מה ענה? מה שאתה אמרת. אני לא מבין על מה אתה מדבר. אני מעולם לא ראיתי את אמא שלי. כשנולדתי היא מתה. לא דיברתי איתה, לא הכרתי אותה. אתה ראית והכרת אותה. אז יש לך רגש, זיכרונות, על מה שעבר עליה. אני לא. אצלי זה היסטוריה. המצבה אצלה בבית הקברות לא שונה משאר המצבות. אין לי שום קשר ורגש אליה. וואי וואי וואי, אחרי תשובה כזאת כל המסובים התחילו לבכות. ממשיך המגיד מדובנה ואומר, את הילד הזה לא פגשנו אף פעם, אבל כל אחד מאיתנו חושב לעצמו שאם היה פוגש אותו ודאי שהיה מגיב על רשעתו ואכזריותו, איך קהים כל רגשותיו. הילד הזה פה הוא משל, אבל האמת זה אנחנו. איך אמרת עוד פעם? כן, איך אמרת? אין לנו מושג מה זה בית המקדש. לא ראינו, לא הרגשנו, לא חווינו. אין לנו מושג. שום רגש. נבהר את הדבר על פי מדרש רבה באחד, שאומר הקדוש ברוך הוא, כביכול בחר להיות איתנו בגלות. שכינה בגלותה. העדיף להחריב את בית המקדש כדי שלא יצטרך לחלות אותנו. במקום להוציא את העצבים כמו שאומרים עלינו, הוציא על העצים ועל האבנים. ולכן שפך חמתו על עצים ואבנים. כתוב בתהילים עין תת, מזמור לאסף, אלוהים, באו גויים בנחלתך. היה צריך להגיד מזמור, מזמור, לזמר שבאו גויים והחריבו את בית המקדש? צריך להגיד בכי לאסף, נהי, קינה, תמאו את היכל קודשך, שמו ירושלים לעיים. אז איך אומרים מזמור? על זה נאמר, אני מזמר שהקדוש ברוך הוא שפך חמתו על עצים ואבנים ולא על עם ישראל. במקום להרוג את עם ישראל, הוא החריב את הבית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לבנים, בנים אהובים, אני אצא לגלות והשכינה תהיה בגלות, אין לי בית עכשיו בירושלים, אין לי בית. אז איפה השכינה שורה? בגלות. כל זה אני עושה בשביל שאתם תישארו בחיים. אז יום אחד בשנה מוכרחים להתפלל על בית המקדש בתשעה באב, כראוי וכמצופה מאיתנו, ולא להיות כמו הילד של המשל, ולא לחפש היתרים וטיולים, כדי שיעבור עלינו היום מהר. בשנים קדמוניות, אנשי מעלה הרגישו באמת בכובד ראש את יום תשעה באב, והצטערו עד למאוד. תקשיבו טוב, בספר פלא יועץ, הוא כותב שבימי בעל הכנסת גדולה, זכר צדיק ברכה, היה איש אחד שהתחיל לעשן אחר חצות ביום תשעה באב. והרב כנסת הגדולה נידע אותו. אתה יכול לעשן ביום כזה? הנודע ביהודה זכר צדיק לברכה, משבעה עשר בתמוז עד ראש חודש אב, לא אכל דבר מן החי. מראש חודש אב עד תשעה באב לא אכל, רק לחם יבש ופיזר אפר על הלחם תשעה ימים. מערב תשעה באב עד מוצאי תשעה באב לא פסק פיו מקינות, בחיות ויללות, והיה מתעולל בעפר בבכי ודמעה. זה הנודע ביהודה. הגאון רבי יהודה אסד, גדול תלמידי החתם סופר זיכרונם לחיי העולם הבא, היה בוכה בדמעות שליש על חורבן הבית וצער השכינה. היה מונח לפניו כוס שהיה ממלא אותה בדמעות של הבכי שהוא שפך בעת אמירת תיקון חצות כל לילה, ובאותן דמעות היה מחולל פלאות וישועות רבות מהדמעות שהיה מוריד לכוס. החתם סופר זכר צדיק ברכה, כשאכל סעודה מפסקת בערב התענית והיה יושב על הקרקע, היה שותה כוס מלא מדמעות ששפך על חורבן הבית, לקיים מה שנאמר בתהילים פי פסוק ו', האכלתם לחם דמעה ותשכמו בדמעות שליש. הוא קיים את הפסוק ממש, שתה את הדמעות שירדו לו על החורבן. מסופר על הגאון רבי שמלקה מניקלשבורג זכר צדיק ברכה, אחיו של הגאון בעל ההפלאה זכר צדיק ברכה, אמר דבר נורא. מבואר במדרש שבעבור הדמעות שבכה עשיו ואמר לאביו ברכני גם אני אבי, זכה לכל הטוב שיש להם. כל הנוצרים האלה עם כל הטובות שיש להם בארצותיהם, כל זה משתיים וחצי דמעות של עשיו, שהוא בכה באמת, באמת. הוא מובא במדרש שאין משיח בן דוד בא עד שיכלו דמעות של עשיו, עד שתיגמר הזכות הזאת של הדמעות שלו. בהקשה רבי שמלקה זכר צדיק ברכה, לכאורה היה צריך להיות שהבחיות שלנו, של עם ישראל, שאנו בוכים, מתפללים, מתחננים במשך אלפי שנים, יבטלו את הדמעות של עשיו. למה? יש לנו כלל שיש ביטול בשישים. אז כנגד שתיים וחצי דמעות לא עשינו יותר מ-60 דמעות, לא עשינו יותר מ-200 דמעות, לא עשינו יותר ממיליונים דמעות. למה זה לא מתבטל? זה היה אמור להתבטל. אבל הוא תרץ רבי ישמעאל כזכר צדיק ברכה, באמת ההלכה היא, מין בשאינו מינו בטל ב-60, אבל מין במינו אפילו ב-1,000 לא בטיל. למה? מין במינו מתערב ממש, לא ניכר שום הבדל. אבל מין בשאינו מינו כן מתבטל. איסור ביתר מתבטל ב-60. אבל מין במינו, מים במים, דם בדם, לא מתבטל. אז הבחיות של עשיו, על מה היו? על ענייני העולם הזה, על ענייני גשמיות, על ברכה בעולם הזה. על זה הוא בכה, שהוא מפסיד את הברכות. איזה ברכות? מי ייתן לך השם משמני הארץ ורוב דגן תירוש? ואצלנו בעוונות, גם כן כל הבחיות זה עבור גשמיות. בוכים על פרנסה, בוכים על רפואה, שלום בית, ורק מסתכלים על תועלת גשמית של העולם הזה, אבל לא בוכים על דברים רוחניים כמו גלות השכינה. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו 2,000 שנה, תוציאו אותי מהגלות. אז ממילא מין במינו לא בטל אפילו ב-1,000. לכן אין בכוח דמעותינו לבטל דמעותיו של עשיו. אבל אם היינו בוכים על דבר רוחני, על צער השכינה, על בית המקדש באמת, הדמעות האלה היו מסוג אחר לגמרי. ואז זה לא היה מין במינו, ואז אפשר היה לבטל ולהקדים את הגאולה. וזה מה שכתוב במדרש. אין משיח בן דוד בא עד שיכלו דמעות של עשיו. כלומר, עד שלא נבקע על ענייני העולם הזה, אלא נבקע על גלות השכינה, אז נוכל לזכות לגאולה. האמת היא שאפילו שאנחנו יודעים ומודים שבאמת ראוי לנו להתאבל ולהצטער על חורבן הבית בגלות השכינה, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. הנה, אפילו שאנחנו שומעים את זה עכשיו, ונגיד שנקלוט את זה בסוף, וזה ייכנס לבפנים, ואולי נזכור כמה ימים עוד אחרי את זה, אבל אנחנו לא מרגישים, לא. נסביר את זה. היה מעשה, הגאון רבי מרדכי גיפטר, זכר צדיק ברכה, ראש ישיבת טלז, עלה פעם ראשונה לארץ ישראל. אחרי כמה ימים, שאל אותו תלמיד חכם אחד, האם הוא כבר היה בקבר רחל? ובכותל המערבי. והוא ישיב לו, כן. שאל אותו, תגיד לי, איפה התרגשת יותר? אז הוא אמר לו, התרגשתי בקבר רחל, אבל בכותל המערבי התרגשתי הרבה יותר. שאל אותו התלמיד חכם, שאלתי הרבה תלמידי חכמים, כולם אמרו שהתרגשו יותר בקבר רחל, למה אצלך זה הפוך? ענה לו הגאון, אנשים צעירים יודעים שיש מאמה רחל. רחל בוכה עלינו תמיד, מבקשת מהקדוש ברוך הוא רחמים עבורנו. לכן קל מאוד להתרגש שם. אבל אנשים צעירים שלא היו לפני החורבן של אירופה, לא מבינים מה היה שם. אני למדתי בישיבת טלז באירופה. ראיתי את הקהילות הקדושות שהיו שם, ראיתי את גדולי התורה והיראה, ראיתי את הישיבות הקדושות, ראיתי מה זה בחור ישיבה באמת, ראיתי מה זה אלול, מה זה ימים נוראים, וכל זה נחרב בעוונות הרבים. ואני יודע שהשורש של כל החורבנות זה חורבן הבית. לכן אני מתרגש יותר כשאני רואה בעיניי את חורבן הבית. שבאים לשם לכותל המערבי, ושרואים שם במקום את היכל קודשנו, את המסגד שם, על המקום שלנו, למי שעבר את השואה ויודע מה היה שמה, הוא מתרגש יותר שמה בכותל המערבי, שהוא רואה את החורבן, הוא מבין שכל הצרות שאנחנו סובלים 2000 שנה, זה בגלל שהבית הזה חרב. וזה ההסבר על הנהגתנו, כי באמת אנחנו לא מתאבלים כפי שצריך. כי אם היינו יודעים מה הפסדנו, ומה היה לנו בזמן בית המקדש, ודאי שהיינו בוכים. לכן מחובתנו להתבונן איזה מעלות היו לנו ברוחניות ובגשמיות. אז בואו נשמע כמה דברים. הגאון מווילנה, זכר צדיק ברכה, אמר על עצמו, ולהזכירכם, כל סודות התורה היו גלויים לו. את כל הגמרא הוא ידע ישר והפוך. זאת אומרת, הוא יכול להגיד לך את הגמרא מהסוף להתחלה, בלי לקרוא, לא בספר, בעל פה. אנחנו לא יכולים להגיד אשרי יושבי ביתך, עוד יעלה לך סלע, הפוך. ואנחנו אומרים את זה כל יום. פסוק אנחנו לא יודעים. הוא ידע את הכל, ישר והפוך. והיו רוצים לבוא אצלו מגידים, מגידים מן השמיים, נשמות, היו רוצים לבוא לגלות לו סודות עליונים, והיה דוחה אותם. לא רוצה, רק משהו משיג בכוח עצמו. והוא אמר ככה, תקשיבו, יש לי השגה, מה הייתה גדלותם של הראשונים? יש לי השגה, מה הייתה גדלותם של הגאונים? יש לי השגה, מי היו האמוראים והתנאים? אבל דבר אחד הוא אמר, אין לי השגה. דרגה של יהודי פשוט מתקופת בית שני. אין לי השגה מה זה היה יהודי פשוט בבית שני. בבית ראשון, בכלל לא. זה אומר הגאון מבילנה, שאומר אני יודע מה השגתם. החפץ חיים, זכר צדיק ברכה, אומר שהעולם טועים בכך ששמים את עיקר הדגש איפה? בברכת רפאנו, בברכת ברך עלינו או ברכנו. אבל לא שמים דגש, תשכון בתוך ירושלים עירך. וזוהי הטעות. אם היה לנו בית מקדש, לא הייתה לנו סיבה להתפלל על שאר הדברים. הכל היה מצוי, בשפע. לא היה צרות, לא סבל, לא ייסורים, לא מוות. כלום. והכל אנחנו חסרים בגלל שאין בית המקדש. הוא מביא משל החפץ חיים, מלך בארמון לא חסר לו מאומה. גם לבני ביתו. אבל אם יורידו אותו ממעמדו, או יעזוב את כיסאו, פשוט צריך לדאוג לעצמו עכשיו לבגדים, לאוכל, מקום לגור. והעיקר העיקרים זה שהוא דואג כל הזמן לחזור למלוכה. החפץ חיים סיפר שבזמן מהפכת הקומוניסטים, שהשתלטו ותפסו השלטון ברוסיה, הכניסו את הצאר ניקולאי לבית הסוהר. אמרו לו, אתה יכול לבקש דבר אחד. מה הוא ביקש? עוד מנת תפוחי האדמה. כל העולם שחק, יכול היה לבקש לצאת משם, או שיחזירו אותו למלוכה. אמרו לו, דבר אחד בקש, נמלא את בקשך. ואז הכל היה בעל מקומו בשלום. מה הוא ביקש? מנה של תפוחי אדמה. זה כבר אדם חכם שלהם. אתם מבינים? מה אנחנו מבקשים בראש השנה? חיים, אה? בשביל מה? בשביל מה? בשביל עוד אוכל. עוד שניצל ועוד צ'יפסים ועוד מכונית ועוד טיולים ועוד ועוד ועוד. למרות שתקנו לנו להגיד אלוקנו ואלוקי אבותינו, מלוך על כל העולם בכבודך, וכולי וכולי, זה תקנו לנו להגיד שזה העיקר, זה העיקר. אם הוא ימלוך עלינו ועל כל העולם כולו, די, הכל, אין צרות, אין כלום, הכל בסדר. אבל מה זה דור אחר? אתה הדור שצריך להקים את הבית. מתי יקום הבית? בדורות שהיו? לא קם. ולא עזר. אז אנחנו צריכים ללמוד שרק אם נבכה באמת, 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 ובפרט לגודל הצרות שאנחנו עוברים, שהם לא עברו כמונו, כי אנחנו בעקבתא דמשיחא, ואתה רואה מה מתרחש, אפילו ללמוד פה שיעור תורה לא נותנים. תראה, יושבים בחוץ בחורים שהסיתו אותם לבוא להפריע. אתה מבין דבר כזה? לעקור תורה. לומדי תורה שולחים אותם לעקור תורה. אתה מבין דבר כזה? איך לא יהיה חורבן? איך ייבנה הבית? זה לא שנאת חינם. אתה לא אוהב לשמוע, שב בבית תלמד. אתה בא להפריע לאחרים, זה נקראים שונאי השם. ככה אומר רבנו יונה בשערי תשובה. יש אנשים שמקיימים את כל התרי"ג מצוות, אבל לא יכולים לראות אחרים שלומדים תורה, הם נקראים שונאי השם. מה, לא מתגדל כבוד שמיים שאומרים דברי תורה? מה, התורה שלכם רק? מה הולך פה? זה לא יאומן. איך הורים מסכימים שהילדים שלהם יפסידו את כל הזכויות שלהם? עקירת תורה, אין יותר גרוע מזה. מה זה שונה מהשמאל? ממרץ? שהם רוצים לעקור את התורה לגמרי. מה ההבדל? לא יאומן כי יסופר. הגמרא אומרת, בברכות דף למד ב', אמר רבי אלעזר, מיום שחרה בית המקדש ננעלו שערי תפילה ונפסקה חומה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. זאת אומרת, הפסדנו את הדבר היקר והנעלה הזה. פעם היינו מתפללים, מיד נענים. אחרי החורבן צריכים תפילה חזקה עם דמעות לבקוע את החומה. שערי תפילה ננעלו, אבל שערי דמעה לא ננעלו. אבל אין לטעות ולחשוב שתפילות לא מועילות כלל. אחרת למה היינו מתפללים? החיי האדם אומר, זכר צדיק ברכה, הגמרא בברכות אומרת, למד ב', מי שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. שנאמר, קווה אל אדוני, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל אדוני. הביאור הוא, שערי תפילה ננעלו. אומר רבנו אליהו דסלר, זכר צדיק ברכה, במכתב מאליהו, הכוונה, יש יותר טמטום הלב, שלא נותן לנו להרגיש את הכוח והחשיבות של התפילה. לכן צריך להתאמץ יותר. אם התפילה עמוקה, עד כדי דמעות, בוקעים את הטמטום ומתקרבים אל השם. כי השער של הדמעות לא ננעל. לכן כל בן אדם, אם מסוגל להגיע לפרץ של דמעות, אם אחד יודיעו לו שפיטרו אותו, ואין לו יותר מזכורת להביא הביתה, הוא מבוגר כבר, איפה ימצא עבודה? איך הם בכים? איך הם בוכים? כל אלה שפיטרו אותם שהיה בזמן הקורונה והכל וזה, איך הם בכו? דמעות. דמעות, אפשר לבקוע את השמיים. אפילו שהשערי תפילה נעולים עם דמעות, אפשר לחדור. עכשיו תקשיבו מה הפסדנו בגשמיות. במסכת סוטה ממחית, רבן שמעון בן גמליאל אומר, מיום שחרב בית המקדש, ניטל טעם הפירות. אני זוכר פירות לפני 50-60 שנה. כל מישמיש היה דבש, דבש, יוצא ממנו דבש. כל הפרסק לא חמוצים כמו של היום. כל פרי שהיינו אוכלים זה היה משהו. אבטיח הגליל, אתם זוכרים, יא ביי. זה לפני 50 שנה, זה גורנישט מתגורנישט. היום שמים לכם באבטיח סוכר, מזריקים סוכר בעגבניות, העופות שלכם מנפחים, הכל חרטה, הכל מהונדס, הכל עם ריסוסים, הכל, אין טעם בפירות, בקושי אתה מוצא איזה משהו כך. ורבי יוסי אומר, ניטל שומן הפירות. מה זה שומן הפירות? פעם היית אוכל פרי, מהערך הקלורי שלו, אתה לא היית צריך יותר ממנו. לא צריך ארוחה. הגאון רבי חיים פרידלנדר, בספר שפתי חיים מועדים ג' כתב בשם המהר"ל, זכר צדיק ברכה, שהיום אפילו בחיצוניות נראה הכל אותו דבר, אבל לא שבעים. לא רק בפירות, בכל דבר. לכן עושים היום כל מיני דברים של גשמיות, לחפש הרגשת שובע. למה הביאו לכם פתאום את הנשנושים? פעם היית אוכל ארוחה, מספיק עד הערב. עוד ארוחה ולתראות. היום אתה כל הזמן מלפלף. כל רגע ניגש למקרר, לזה, לזה. יש משהו לנשנש, יש משהו... לא שבע, אין שביעה, אין אדם רעב, רעב, רעב. אז מחפשים תחבולות. ולכן צריכים עוד ועוד ועוד, וזה הוצאות, וזה הוצאות. ולא שבעים מכלום. למה זה? חורבן הבית. עכשיו תשמעו מה היה בזמנם. במסכת תענית כף ג' בימי שמעון בן שטח היה יורד להם גשמים בליל רביעי ובליל שבת. מתי שאנשים לא נמצאים ברחובות? לא מפריע לנו הקדוש ברוך הוא מוריד גשם בלילה? וזה הספיק עד שנעשו חיטים ככליות, שעורים כמו גרעיני זיתים, עדשה כמו דינר זהב, ושמרו מהם דוגמאות לדורות להודיע כמה החטא גרם שהכל נתמעט. בכתובות דף קוף יוד א' מסופר על ברכת פירות ארץ ישראל ועל מה שהייתה זבת חלב ודבש עד חורבן בית שני. למשל, כלח של כרוב. איזה גודל אתם מכירים של כרוב היום? כזה, כרוב. כלח, הכלח שלו. כלח של כרוב היו עולים ויורדים בו בסולם. מכרם אחד יכלו לבצור כל יום 300 אשכולות גדולים. אתם יודעים מה זה אשכול? איזה אשכול? כל אשכול? פעם אחד נכנס, אמר, הפרה שלך שמה מסתובבת בקרם. אמר לו, זה לא פרה, זה אשכול. 300 כאלה כל יום יכלו לבצור. הביאו לפניהם הפרסק של 5 סעין. כמה זה סעין? כמה זה סעה? 9.6 ליטר. לפי החזון איש, 14.3 ליטר. דברו בקילו. ליטר שווה קילו נגיד. אז כמה זה 5? 40 קילו שזיף. לפי חיים נועה, לפי החזוני, 70 קילו היה שזיף. שליש אכלו, שליש הפקירו, ושליש נתנו לבהמה. מסופר על 3 שהלכו פעם, לקחו שזיף אחד לדרך, אכלו ממנו 3 ימים, 3 אנשים, ועוד נשאר. מדקל פלוני היו גודרים 120 קור לשנה. 120 קור מדקל, להוריד ממנו תמרים. אתם יודעים מה זה דקל? דקל תמר. כמה זה קור? 30 סאה. כמה זה סאה אמרנו? 8.3 או 14.3. תכפילו את זה עכשיו ב-120 קור לשנה, יא בביי. אלפי טונות, תמרים, מדקל. רבי יעקב בן דוסטאי מלוד לאונו היה אומר 3 מילין. פעם אחת קידמתי בנשף והלכתי עד קרסולי בדבש של התאנים. שמעתם? כל הדרך 3 קילומטר מהתאנים שהיו שם בלוד היה זב מהתאנים, הדבש שלהם. אתם ראיתם שיש לפעמים כמו דבש למעלה, קצת ככה, רמז למה שהיה, והיה נשפח למטה, והוא הולך עד הקרסול, הרגליים שלו בתוך הדבש לתאנים, 3 קילומטר. אמר יש לקיש, לדידי, חזה לי זבת חלב ודבש של ציפורי, והווה שצר מילין, השצר מילין. אומר יש לקיש, אני ראיתי במו עיניי את האזור שנקרא זבת חלב ודבש של ציפורי, שם מקום בצפון, וזה היה 16 קילומטר על 16 קילומטר, זבת חלב ודבש. הכל נוטף למטה. כדי להמתיק את הדברים נוסיף עוד דבר נפלא, מה זה היה בית המקדש? המדרש מספר על יוסף משיטה. יוסף משיטה, באו שונאים להיכנס להר הבית, אמרו ייכנס מהם ובהם תחילה. פחדו הגויים להיכנס לבית המקדש, שמעו על קדושתו והזר הקרב יומת, פחדו להיכנס. אמרו ניקח אחד מהיהודים שהוא ייכנס, אם ימות ימותו. אמרו לו ליוסף משיטה, תיכנס לבפנים, מה שתוציא שלך. נכנס לבפנים, הוציא את המנורה, מנורת המאור של זהב. מה אמרו לו? אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו, זה לא מתאים לאדם פשוט כמוך, את זה אתה לא יכול לקחת, תיכנס עוד פעם ומה שתוציא יש לך, אבל זה אתה לא יכול לקחת. לא קיבל, לא הסכים. אמרו לו לשכנע אותו, אנחנו ניתן לך מכס של 3 שנים. לא נפתור, ניתן לך מכס, מה שאנחנו גובים מכס, ניתן לך של 3 שנים, ניתן לך מיליונים, כנס. אמר להם לא. לא די שכעסתי לאלוהי פעם אחת, אלא הכעיסנו פעם שנייה. מה עשו? הענישו אותו, הכניסו אותו בחמור של חרשים. זה ספסל עבה שמגררים בו נסרים, והתחילו לנסר אותו מהרגליים. אתה נכנס או לא? לא. חותכים לו את האצבעות. והלאה, ככה, התחילו לנסר אותו. נסרו אותו לגמרי. והיה צובח, מה אומר? וואי, אוי, אוי, שכעסתי לבוראי. זה מה שהוא צחק. לא אבא, לא אמא, לא כואב לי, תפסיקו, לא. אוי לי, שכעסתי. אומר הגאון מפונוביז', זכר צדיק ברכה, רואים מה זה רגע אחד בתוך בית המקדש. בכוח הקדושה הזו להשפיע על אדם לחזור בתשובה. רשע, עז פנים, שיכול להיכנס להיות משרת לגויים שמחריבים את הבית, ששורפים את הבית, להיות שותף שלהם, ללכת להוציא להם את מה שהם רוצים מבפנים. איזה רשעות, איזה נבלות, איך אפשר? זה היה עד שהוא נכנס. אחרי שהוא נכנס, אמרו לו תכנס עוד פעם, לא, 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 די, אני הכעסתי את בוראי. הוא חזר בתשובה, מת בתשובה, זה מי שנכנס. עכשיו היינו, אנחנו באים לרגל שלוש פעמים בשנה נכנסים לשם, מקבלים יראת שמיים, רואים את הכהנים, רואים שם את הלוויים, מנגנים ומזמרים, וקורבנות, ועשר ניסים שנעשו במקדש, ושכינה שורה, וכל עם ישראל ביחד אוהבים זה את זה. וכשהיו עולים עם הביקורים, כולם יוצאים מהחנויות להקביל את פניהם. איזה מחזות, איזה שלמות, איזה עושר. אין. אתה הולך, אתה רואה מסגד אל-אקצא. שם ירחם. אני זוכר, היה לי רב בקרם התימנים. היה עולה להגיד כתר מלכות. אחרי שני קטעים, היה מתפרץ בבכי, ויורד מהבמה, לא יכול להמשיך. פעם שאלנו אותו, למה? הוא אומר, אני נזכר בבית המקדש, בכותל המערבי, ואני רואה שהם יושבים עלינו מלמעלה, ואנחנו למטה, איך אני לא אבכה? איך אני לא אבכה? לא יכול היה, לא יכול. בספר יערות דבש, מביא דבר נפלא על גודל מעלת רצפת בית המקדש. תקשיבו טוב. יוסף בן גוריון, בקינה שלו על בית המקדש שנחרב, אומר, הדורכים על רצפת בית המקדש היו משיגים חוכמה, והרצפה הייתה מחכימה את הדורכים עליה, כי המקום אדמת קודש, והיו זוכים לרוח הקודש, לכן אסור ללכת שם עם נעליים, שלא ידבר חוצץ בינם לבין האדמה, כדי להשיג שפעת קודש מהאדמה. וזה שכתוב, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ולכן אין ראוי להפסיק ולבטל את השגת הקדושה. ועכשיו שחרב הבית, אנחנו הולכים עם נעליים, כי בטלה הקדושה, רחמנה לצלן. עוד דבר שהיה לנו בזמן שבית המקדש היה קיים, היינו זוכים לטהרה מכל מיני תומעות. כאשר היה אפר פרה אדומה, היה אדם נטהר לגמרי. היום כולנו תמאי מתים. פעם היה אפשר לטהר מכל תומעה. החידה הקדוש בספרו מדבר קדמות אומר דבר נפלא, תקשיבו טוב. הוא אומר, אני בעניותי פשיטה לי שרבנו הארי הקדוש זכר צדיק וברכה היה נטהר באפר פרה על ידי אליהו זכור לטוב, ואז נח עליו רוח הקודש להפליא. והגם כי לא ראיתי כתוב רמז מזה ולא שמעתי, ליבי אומר לי שהרב זיכרונו לחיי העולם הבא העלים את הדבר לרוב ענוותנותו. אי אפשר להגיע להשגות כאלה, אומר החידה הקדוש, עם תומעת מת. רק אם אליהו הנביא תיהר אותו באפר פרה אדומה. בילקוט שמעוני, על הפסוק יפה נוף מסוס כל הארץ, אמר רבי יצחק שהייתה משמחת כל הארץ, ירושלים. אדם עובר עבירה ודואג. אמר רב נחמן, עלה לירושלים, הקריב קורבן ונסלח לו, ויצא משם שמח. אין שמחה גדולה מזו שהאדם אין לו עבירות. הנשמה שלו בשמחה, כי עבירות מביאות דיכאון וצער ועצב וכו'. אם אדם היה לו חוב במס הכנסה ופתאום הודיעו לו שסגרו לו את החוב, אין חוב, איך הוא מאושר, יא בביי, היה עליו עננה, היה הולך כל הזמן, לא יודע מה יקרה, מה יהיה בסוף, מה יבטילו עליו, מה יעשו. אדם בא עם חוב רוחני שחס ושלום יכול להיות אחד מהעונשים גם מיטה. והיה בא ברגע אחד לבית המקדש, מקריב את הקורבן שצריך, יוצא משם מסודר, חלק. איזה עושר זה. איזה עושר זה. פעם היה ילד קטן שמח ועליז. הרבי בריסק שאל את הקרובים שם, אתם יודעים למה הילד הזה שרוי בשמחה? למה השמחה שלו עצומה? רוב הילדים שמחים, חוץ משלא נותנים להם משהו, אבל הם בדרך כלל שמחים, אפילו יותר מדי אנחנו אומרים, מגזימים, עולים, מטפסים, שוברים, קורעים, מוקעים, אבל הם שמחים. שואל, למה הילד הזה יש לו שמחה עצומה, ואדם בוגר לו? תראו איך אנשים הולכים ברחוב. כל אחד שקוע בבעיות שלו, בעניינים שלו. אני לא רואה אנשים, הייתי בשוויץ, אנשים היו צריכים להיות מאושרים, אני רק רואה שם את הנוף, רואה מה שהשם ברא, רואה את הזה, מה זה מאושר? והם הולכים בדיכאון. אין שמחה. כמה אנשים תראו ברחוב הולכים בשמחה? מקסימום. אין שמחה, למה? כל אחד ניסה להסביר. אחד אמר, הילד הזה אין לו דאגות פרנסה, איך הוא לא ישמע? אחד אומר, לא אכפת לו שלא מכבדים אותו, לכן הוא שמח. אחד אמר, הוא לא מבין מה חסר לו. בסוף הרב מבריסק אמר, כל הדברים שאמרתם שטויות. למה הילד תמיד שרוי בשמחה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה שלנו שמחה. רק המבוגרים מקלקלים את השמחה בעבירות. אם אדם אין לו שום עבירה, ודאי שהוא ישמח. אבל אפילו אם אתה לא חש שעשית עבירה, כתוב עבירה מטמטמת את ליבו של אדם. אז ממילא יש לך שכבות על שכבות על שכבות של טמטום שאוטמים את האור הרוחני שהשם מוריד עליך. ממילא איך תהיה שמח? תראו, אפילו אנשים שיש להם שמחה, גם אין להם שמחה. תראו אותם, החתן וכלה. כל פעם הוא מסתכל, נתנו לה, הוא לא נתנו, הוא ישב, הוא לא, הביאו את הצ'ק, ראית, הוא נתן הזה וזה כל הזמן זה, ואיך זה, ומה המחובות, ואיך ישלם, ופה ושם. אין שמחה שלמה, אין אנשים שיש להם שמחה שלמה. רק מי שאין לו עבירות, זה המאושר באדם. אין עליו שום עול של כלום. והתורה מענישה. אפילו תקיים את כל המצוות ואין לך שמחה, היא מענישה אותך. מה העונש? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך ברעב, בעירום ובחוסר כל. למה אתה לא שמח? נתתי לך לראות, נתתי לך לשמוע, נתתי לך לדבר, נתתי לך ללכת. אתה בריא? למה אתה לא שמח? לך לבית חולים, תראה עכשיו. הוא עיוור, הוא חרש, הוא ניתוח לב, זה צנתור, זה ככה, זה כנס במחלקות. ואתה הולך מסתובב חופשי, בן חורין. אז אין לך כל מה שאתה חולם בגשמיות. אין לך, אין לך. אז מה? אבל אם היינו שואפים באמת לשמחה גדולה, אל תשמח ישראל אל גיל, כעמים. עכשיו אסור לנו לשמוח. רק אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. אז היינו שמחים. מתי? שיבנה הבית. איך יהיה לך שמחה? על מה יהיה לך שמחה? על מה יהיה לך שמחה? אז זאת אומרת, אדם צריך לדעת, כולם רצים היום, יומם בלילה, רק להשיג שמחות. אולי הוא יקנה את זה וישמח. אולי יקנה את זה וישמח. אולי ילך לשם וישמח. שבוע הבא אנחנו נוסעים לשם, אז הוא כבר רואה את השמחה שתהיה וכו'. מחפשים שמחה בנרות. אבל מתוך 24 שעות, כמה דקות יש לנו של שמחה מלאה? ממש שמחה. לא הנאה, שמחה. מתי יש לנו? תבדקו כל יום שלכם. הגמרא במסכת יומא אומרת, אמר רבי יצחק בן טבלאי, למה נקרא שמו של בית המקדש לבנון? מפני שמלבין עוונותיהם של ישראל. אתה בא שחור משחור עם עבירות, נכנס לבית המקדש, יוצא משם לבן מלובן. אין כלום. בזמן שהיה בית המקדש, הקורבנות היו מחפרים על כל העבירות. אמר רבי יהודה בר סיימון, מעולם לא היה לן אדם בירושלים ובידו עוון. איך? תמיד, קורבן תמיד של שחר מחפר עבירות שבלילה. קורבן תמיד של בן הארבעים מחפר על עבירות שנעשו ביום. אז לא היה לן אדם בירושלים ובידו עוון. והיה קורבן חטאת, כל מי שעבר וחטא מביא ומתכפר לו. וזה דבר עצום, אבל אנחנו לא מחשיבים את זה, לא מתפעלים את זה. ובאמת היום יש לנו גם אפשרות, וגם זה לא מנצלים. אתם יודעים, אני עושה תשובה 4 פעמים ביום. כל תפילה במודים, יש שם נוסח של החידה, ובלילה בתיקון חצות. אז כל כמה שעות, אני נקי. עוד כמה שעות, עוד פעם נקי. ככה אם חס ושלום יקרה משהו, לא עברו כמה שעות. מה כבר יכול להיות? מה יכול להיות? אנחנו לא מתכוונים לעשות עבירות, אבל מה יכול להיות? אולי שכחנו להגיד איזה ברכה כמו שצריך, או משהו, לא כיווננו, או משהו. נו, נו, אבל אתה יכול לצאת שלם לעולם האמת. בתשובה מחפרת. על הכל היא מחפרת. על מזיד אין קורבן. על שגגה יש. ואנחנו גם על מזיד יכולים לעשות תשובה. ומתכפר. ואנשים לא מנצלים. לא מנצלים. מחכים עד ראש השנה ויום הכיפורים. ואחרי זה שוכחים וממשיכים מחדש. אין שכל, אין שכל. בן אדם נתנו לו אדם בעיקר ולא יבין. נמשל כבהמות נדמו. אם אתה לא מבין עם השכל שביאו לך, אתה בדיוק כמו בהמה. גם היא לא מבינה. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות, וואי וואי וואי, אני אראה לכם עכשיו רק דוגמה, אתם לא תאמינו מה שכתוב. אתם יודעים, אם אדם עבר עבירה דרבנן, דרבנן. בוא נגיד שאדם עבר עבירה דרבנן. מה אתם אומרים? הוא לא נטל ידיים, שכח ליטול ידיים. לא נטל ידיים. מה העונש? מה מגיע לו? איזה עונש? מה? מיטה? קודם כל כתוב, המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. המזלזל. לא, 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 לא נוטל. נוטל ומזלזל בנטילה. מה זה? צריך ליטול ידיים עד פה, שהמים יגיעו עד פה, לא להשפריץ, טרין טרח, טרין טרח. צריך שהמים יגיעו לסובב את היד, שהמים יגיעו עד לפה. אבל אם הוא עשה ככה ופה לא הגיע, זה נקרא מזלזל ונעקר מן העולם. למה? נתתי לך דבר קטן לעשות. למה אתה לא מכבד? למה אתה לא עושה אותו כמו שצריך? למה? אתה מזלזל. זלזול במה שאמרו חכמים, זלזול במה שאמר השם, זה יותר גרוע ממה שאדם לא עושה. כתוב ש... בן בא לאבא שלו ומאכיל אותו פתומות, מביא לו תרנגולים מפותמים, אוכל חבל על הזמן, אבל מגיש לו את זה בזלזול, יורש גיהנום. הבאתי לו. איך הבאת? בזלזול? ארור בכלי אביו ואמו. ארור. אתה מקל ראש בהורים שלך, ככה אתה מגיש את האוכל, ככה אתה נותן. זלזול זה דבר היום בנורא. אבל תקשיבו מה כתוב ברמה. בהלכות שבת, אור החיים, סוף סימן שלד. אם עבר וחילל, צריך להתענות. 40 יום, שני וחמישי, ולא ישתה יין ולא יאכל בשר. ויתן במקום חטאת 18 מטבעות לצדקה, וצריך כפרה זו אפילו לאיסור תחומין שאסור מדרבנן. אם הוא עבר איסור תחומין, שזה נגיד 2,000 אמה, והוא יצא מחוץ לתחום, שזה איסור דרבנן, כי על פי התורה זה 12 מיל, אז אם הוא עבר ככה, עבר על איסור דרבנן, זה מה שהוא צריך לעשות. 40 יום תענית, שני וחמישי, ולא ישתה יין ולא יאכל בשר, וייתן 18 מטבעות לצדקה, וצריך כפרה זו אפילו לדבר של איסור דרבנן, איסור תחומין. הבית יוסף בטור, באור החיים סימן רס סמך גימל, מביא מעשה, והוא ככה כתוב, כתוב בשיבולי לקט. מי שהדליק הנר בערב שבת אחר שקיעת החמה, נשים צריכות לזהר, אתן מדליקות נרות. לפעמים הזמן לא הספקתם, ואתם רוצות להדליק אחרי הזמן, אוי ואבוי, אחרי שקיעת החמה, אז חייבים מלכות. מתי? אם הדליק בשוגג, טעה, לא שם לב לשעון, אחר כך התברר לו שזה כבר עבר הזמן. אם זה בשוגג, חייב מלכות, ואם ידע, יו 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 יו, לא הדלקתי, לא הדלקתי, ורץ או רצה להדליק, כונסים אותו, ואם לא יקבל מה שכנסו אותו, מחרימים אותו, מנדין אותו, נמנעים לדבר עמו אפילו קרוביו, ואם מדברים עמו הם שרויים אצלו בדידוי עד שיעשו תשובה. וזה הדבר שפסקו על רבי אברהם ורבי יעקב אחיו, שבאו לעיר בליל שבת, הגיעו לעיר בליל שבת כשהקהל כבר יוצאים מבית הכנסת, ולא נתנו להם הקהל שלום, ולא הניחו להם להיכנס בשחרית לבית הכנסת, כדי שלא ייקחו אחרים מהם קל וחומר שאפשר לאחר ולהגיע כשכבר נכנסה שבת. וביום ראשון, באחד בשבת, גזרו עליהם צום 7 שבועות, 50 יום רצופים, חוץ משבתות בראש חודש, ולהשלים את 50 ימי המעשה בצומות, ומלכויות נתנו להם. כי המחלל שבת חייב קראת. ושנו חכמים במועד קטן כפחתו בירושלמי. שזה מת ל-50 שנה, מה זה קראת? אדם מת בגיל 50 שנה. ולכן נתנו להם לצום וללקוט 50 יום כנגד אותם 50 שנה של מיטה, גזרו עליהם לתת מממונם לפדיון נפש לקופה של צדקה, אחר כך גזרו עליהם 12 חודשי שנה, 3 ימים בכל חודש, שני, חמישי, שני, שזה ביחד יוצא 36 ימים כנגד 36 קריטות שיש בתורה. כל זה העונש שהם קיבלו על זה שהם הגיעו בשבת רגלי כשיצאו כבר מבית הכנסת. ואם היו עושים את זה בזדון, היו מחמירים עליהם להוסיף, לא להתגלח, לנדות אותם 30 יום, וכל המחמיר בזה ינוחו לו ברכות על ראשו. רואים מפה זה לא יאומן כי יסופר מה עונש על עבירת רבנן עוד דאורייתא אחת בשגגה. וכשהיינו בבית המקדש יכולנו למחוק את הכל בין רגע בהבאת קורבן, וזה חסר לנו. והיום לא יודעים, לא יודעים כמה עוונות יש לנו, כמה עבירות, כמה שגגות. מי ימנה ומי יספור? אתם יודעים, דור המדבר, הם הכעיסו את הקדוש ברוך הוא 10 פעמים. ורבי שמעון בר יוחאי אומר עליהם מה? אשרי הדור שעוונותיו מועטים. איזה דור? דור דעה. מיליונים, ב-40 שנה, היה להם רק 10 עוונות. כולם ביחד, ולא כולם של כולם. חלק היו של מעט, כמו של העגל, חלק היה של יחיד, כמו צלופחד, אבל זה גם נחשב, וכן הלאה. ואנחנו, כל יום כמה יש לנו? מראות אסורות, שמיעת לשון הרע, רכילות, כל מיני דברים, השם ירחם, שאפילו לא שמים לב, ברכות לבטלה, בלי כוונה, תפילה בלי כוונה, וואי, 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 כמה, אם אדם יישב ויסתכל מה יש תרי"ג מצוות, ויסתכל מה יש בזמננו לעשות, ויעבור עליהם ויראה, אתם יודעים מה לא צריך, תקחו את הוידוי של רבנו ניסים, כן, שאומרים אותו, תעברו על כל מה שהוא אומר, אשמנו, בגדנו, זה, תראו, תראו את הרחבה שלו, ותחפשו, סמנו בטוש זוהר מה אתם עברתם. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. זה כל יום, דשים, דשים, דשים. איך יבוא משיח? איך יבוא? עם מי ידבר? על מה ידבר? ואנחנו מחכים לו, מסכן, הוא מחכה לנו. 2000 שנה מחכנו, שחררו אותי. שום דבר, יש לי ביזנס, יש לי עסק, יש לי זה, יש לי חפלות, יש פה, יש שם, זה. רבוי סי, אנחנו בחודש תמוז, אם תרצו, אין זו אגדה, אמר מישהו. אנחנו יכולים להביא משיח בכל עת שאנחנו רוצים. אנחנו קובעים. אנחנו קובעים. אבל אם נעשה את העצות ששמענו, אם נתחיל להגיד תיקון חצות, ונבין מה אנחנו אומרים, ונבכה באמת, כי אם נתבונן בחלק, זה אמרתי רק קצת, יש מלא מלא אגדות חכמים זכרונם לברכה, על מה היה בזמן בית המקדש, תקחו את המדרשים על איכה, תקחו את המדרשים, תראו על הנביאים, מה היה, מה הפסדנו, מה אנחנו הולכים לזכות, יהיה מעדנים מצויים כעפר, כל אחד יחיה פה 1,000 שנה, לא יתבגר ויתכופף ויהיה ככה. אריה, כמו תמר. לא יהיה מחלוקת, לא יהיה שררה, לא יהיה כבוד, לא יהיה בעיות של זה, ולא יהיה חוסר של כספים, מעדנים מצויים כעפר, אין מלחמות, שלום, כל הגויים שרתים לאותנו, כל בן אדם שיש לו ציצית, אין לך, אה? הנה כך. כל מי שיש לו ציצית, 2,800 עבדים יהיה לך. תבחר רק סינים, יפנים, אמריקאים, צרפתים, כך. יא, ביי. על כל ציצית, איזה אושר יהיה, איזה אושר יהיה. במחה השם דמעה מעל כל פנים. ואתם יודעים מה יהיה? 40 שנה אחרי שיבוא מלך המשיח, תהיה תחיית המתים. ומי יקום? אדם הראשון, חווה, שם, נוח, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, שלמה, תנאים, אמוראים, כל גדולי העולם, נביאים, כולם נהיה ביחד. ביחד. אתם יודעים מה זה ביחד? זה יותר טוב מגן עדן. בגן עדן אתה תהיה שם באיזשהו מקום לפי מה שעשית. כמה עשית? יאללה, שב שם, גן עדן, בסדר, בסדר, אבל איפה, איפה? אבל אחר כך אתה יושב עם כל גדולי עולם, וכתוב שהקדוש ברוך הוא יהיה במחול, בצדקים מסביבו. וואי, 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 מה אנחנו עומדים לזכות? זה רק אם אנחנו רוצים. אז מעכשיו זה תלוי בכם, אני שחררתי לכם את הדרך והאפשרות, ועכשיו זה תלוי בכם. אי רצון שנזכה באמת לבכות הרבה, בשביל שנשמח הרבה במהרה בימינו, אמן ואמן.
ושמחת בימיך והיית אך שמח, 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 ושמחת בימיך והיית אך שמח.
כן, שאלות למי שיש בבקשה. הנה הבחור פה, תן לו כאן. כן. תן לו. דבר, דבר.
אני לא מבין דבר אחד. הרב מדבר על העניין הזה של תחיית המתים וכל ה... הדברים האלה שאמורים לקרות בעתיד בעזרת השם.
בעתיד הקרוב.
הקדוש ברוך הוא ברא את התורה, את התקעת דעות לפני בריאת העולם.
כן.
בתורה כתוב דברים, תרי"ג מצוות תעשה, ומצו, שעשה מצוות לא תעשה, ותרי"ג מצוות תעשה, וכל הדבר. זה שכר ועונש. דברים כאלה, אנחנו עכשיו חיים בעולם הזה, כדי לקיים מצוות, לקיים, לעשות מעשים טובים, וזה אנחנו מתנסים בעולם הזה, בשביל לקבל שכר לעולם הבא. אם אנחנו, לא יהיה מיטה לעולם, כתוב שהקדוש ברוך הוא בילה את המוות לנצח, מחה השם דמעה מעל כל פנים. אם זה לא יהיה, אז מה התורה, כאילו, מה העניין של התורה? הרי כל הבריאת העולם היא קמה ביסוד שלה על שכר ועונש.
שמעתי, גמרת, אני הבנתי. תקשיב. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם הזה לקיים תורה ומצוות, בשביל שאנחנו לא נהיה אוכלי חינם ונשב בגן עדן, ולא עשינו כלום. כמו כלב, הב, 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 תביא, 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 תביא. הרגשה טובה זה שאדם עשה משהו והוא מקבל שכר על מה שעשה. אז הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפה לעשות מצוות. אבל לעולם יש ייעוד. מה ייעוד? אם אדם הראשון היה עושה את מה שציווה עליו השם, מצווה אחת, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, הוא היה מגיע לתיקון השלם, ולא היה צריך לא שכר ולא עונש. השכר והעונש זה בא אחרי זה, בגלל שהוא קלקל. עכשיו אנחנו צריכים לתקן, אבל היינו יכולים ללמוד תורה כמו שהמלאכים. המלאכים כשלמדו תורה למעלה, אין להם שכר ועונש. הם למדו תורה, נהנו, כמו שהקדוש ברוך הוא משתעשע בתורה שלו כתוב. אז יגיע הרגע שנגמור את התיקון, שקלקל אדם הראשון, וזה לוקח 6,000 שנה כמו שאנחנו רואים, ואז יחזור העולם להיות מתוקן כמו אדם הראשון לפני החטא. ואז נלמד תורה עם הקדוש ברוך הוא, ונהנה. אבל בשכר מה שעשינו, תיקנו את העולם. הבאנו את העולם לתיקון, אז מגיע לנו את השכר. תשתאיסט.
מה עם מה שכתוב בתורה, כל מה שכתוב בתורה?
כתוב בתורה.
אחר כך, אחר כך, לא עכשיו.
כשאתה תבין את הסודות, אחר כך, מה ההבנה כשיש קראת, ומה ההבנה שיש סקלה, ומה ההבנה, בדיוק כמו שלמדו המלאכים. איך הם למדו? לפני שנברא העולם. היה הקדוש ברוך הוא בתורתו, היה כתוב בה בדיוק אותו דבר. איך מתקיים אם לא היה אף אחד? הנה, יש בזה סודות. גם המושגים, אברהם, יצחק, יעקב, הכל זה סודות. תיקון רחל, תיקון לאה, זה סודות. כל הדברים האלה יש בהם גם רובד, שהוא לא פשט רק, יש פשט, רמז, דרש, סוד. אנחנו נלמד את זה ברבדים שיהיו אז. הבנת?
כן.
ברוך השם.
תודה. כן. תן לבחור פה בפינה. תרים את היד, תרים את היד. כן.
אני רוצה לבקש...
תעמוד. אתה רוצה ברכה, מה השם?
יעקב בן הדסה.
יעקב בן הדסה, רפואת הנפש, הגוף ובריאות בכל האיברים והגידים, מהרה.
רציתי... נראה לי שומעים. רציתי לשאול את הרב איך אפשר לקרב את הרפואה. לפני 5 שנים התגלה ניוון שרירים שפתאום אין...
כמה אתה לומד ביום?
לא הרבה.
לא הרבה. תלמד 4 שעות כל יום רצוף במשך שנה כל יום, והקדוש ברוך הוא ירפא אותך בעזרת השם. אבל 4 שעות רצוף בהצלחה. כן, הנה פה יש יהודי. תעמוד.
אני, יש לי שאלה על הפטר חמור, שאנחנו, כתוב בתורה, אם לא תבדי אותו. זה בהמה, שזה פרופסור ששמעתי אותו, שבגלל זה הוא חזר בתשובה, בגלל שהוא חקר איך הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. קודם כל את הבהמה, כי הוא מרחם על החיות. אבל נתקלתי בעוד עגלה ערופה שמוצאים מישהו שהרגו אותו בין שני ערים. כתוב עוד הפעם לערוף אותה. למה? הרי נגיד החמור לא חייבים לשחיטה. אבל בכל זאת זה צער בעלי חיים. ו... בבהמה שבאים שני אלה ולא שפכו את הדם הזה, אז למה לערוף אותה? למה לא לשחוט אותה? לא לפי הלכה, אבל נגיד לשחוט ולא לערוף.
כמו שעשו לאדם, האדם היה צריך לחיות וערפו את חייו, אז עושים אותו דבר, עריפה, בשביל להראות שבעצם היא הייתה צריכה להיות נשחטת ונאכלת כרגיל, כמו שאומרים, אם זה בהמה המותרת לאכילה, ופה מראים את העוול שעשו, וזה נעשה על ידי העריפה.
זה כאילו מה שעשו
לה... שלא כדרך. בדרך הטבע הוא צריך לחיות, בדרך הטבע היא הייתה צריכה להיות נשחטת. בדרך הטבע עשו לו נגד דרך הטבע, אז עושים בה גם סימן נגד הטבע.
לא הבנתי, בצלחה מכבודך.
עוד פעם.
כן.
מה הדרך הראויה, אתה אומר, שחיטה בבהמה טהורה, נכון? למה עושים לעריפה שלא כדרך הנכונה?
כן.
כמו שעשו לו. הרגו אותו, רצחו בן אדם.
כן.
זהו. אז עושים לנו את הסימן, אותו דבר.
מה הבהמה אשמה?
הבהמה לא אשמה.
זה צער.
מה הבהמה אשמה שאוכלים אותה?
כן.
לא, כשאוכלים אותה בשחיטה, מה יש?
למה לא להרוג אותה שתמות מהר?
עוד פעם. היא מתה מהר, אל תדאג, היא מתה מהר. אבל מה השמה בהמה שאוכלים אותה? מה השמה בננה שאוכלים אותה? מה? כל מה שנברא בעולם נברא לצורך האדם. ואם זה מלמד את האדם משהו, אז היא מגיעה לתיקונה. זאת אומרת, היא עושה את מה שבעצם מלמד. אתה יודע איך למד... אדם הראשון להרוג ולקבור את אחיו, מהציפור.
בבית המקדש היו שוחטים.
נכון.
משימה ו...
נכון, שם זה היה מקום של ישר, הולכים ישר. אז מה שישר במקום של ישר, עושים ישר. מה שעשו לא, לא. למה הורגים את הבהמה שנכשלו בה? למה קוברים את החרב שאיתן רצחו? למה? לא להשאיר רושם ממה שנעשה בו תקלה לבני אדם. אז זאת אומרת, זה בא ללמד. כל דבר שמזיק את האדם, כל דבר שגורם לאדם, אז עושים כעין זה. אז מכיוון שיש מזה לימוד, לימוד, אז עושים את הלימוד בבהמה. איפה יעשו? בעוד בן אדם. יקחו בן אדם, יערפו אותו בשביל ללמד. אז עושים את זה בעגלה, הרופא.
תודה רבה.
תהיה בריא. כן. הנה הבחור פה, תעמוד, תעמוד, נו, תעמוד, כן, תן לו. רגע. כך.
שלום עליכם, שלום לכולם, כבוד הרב.
שלום.
הרב, אם זוכר אותי, גם הייתי אצלכם בבית, בירכת אותי על הספר שלי, על הסידור. חזרתי אצלך בתשובה לפני קרוב ל-12-13 שנה.
ברוך תהיה.
וצר לי מקומם מאוד מה שעושים לרב. אני אישית, מרוב שהתחזקנו ברוך השם, והתחלנו להיות בישיבה שנים, וגם זכיתי לכתוב תפילות וספרים, כמו שאתה רואה פה, אם אפשר להעביר לרב.
אתה יודע למה זה קורה שאנשים יוצאים נגדי?
פוליטיקה מסריחה.
זהו, יש עבודה זרה של ימינו, קוראים לה פוליטיקה.
כן, ברוך השם שמרחקנו.
בשם הפוליטיקה עוקרים את כל התורה כולה. אין תורה בשעה שיש פוליטיקה.
אז ברוך השם שזיכה אותי משמיים, שיגיד את גועל נפש, ולהתרחק כמו מאש.
ברוך השם.
דיברת ברוך השם על העניין של חשבון נפש, השם זיכה אותי לכתוב תפילות, והעניין הזה שמה שאמרת, מתוך הספר שלי שהתבודדות לחשבון נפש, וגם כל מיני ספרים ודברים שכתבתי. ורציתי שהרב יברך אותי להצלחת הבית ושלום בית והצלחה לרפואה שלמה לאישה ולילדה
לטובה
והצלחה בזיכוי הרבים
תן לה אמן. בחור שמה תעמוד כן
שלום כבוד הרב שלום הרבה שבאת לנתיבות סוף סוף צדיק אמת נמצא בעיר שלנו באמת הרב דיבר על עניין של בית המקדש, הרב עורר אותנו, הרב דיבר דברים שיוצאים מן הלב, שבאמת כואב איך אין לנו בית המקדש, איך אנחנו עושים משהו, איך זה, איך הוא אמר, מה אנחנו מבינים, מה זה. באמת נשאל פה כל אחד ואחד מה הוא יודע על הר הבית, וישר יגיד, אתם באמת אסורים, זה טמא, אסור להיכנס לשם, זה מה שהכילו אותנו עד עכשיו. אני עד לפני שנתיים, שלוש, זה מה שידעתי, הגעתי לכותל, קיר, ומי שם ועלה, זהו, זה אסור לך להיכנס, אין לך לאן להתקדם על הקדימה. הלכתי בעקבות אבא שלי והאחים שלי. אני אמרתי להם אסור, 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 עד שפתחתי את ההלכה, ובסוף הגעתי ועליתי. ומאז שעליתי להר הבית, כבוד הרב, ובאמת הלכתי עם הגדולים שמתירים, וגם להודיע את הציבור פה גם שיש הרב גדיר צבן, יש לו מכתב שהוא שלח לרבנות, שבאמת יש כבר הגיע הזמן שלפחות נמצא, נגיד איפה המקומות שמותרים כן להיכנס להר הבית, כי ברגע שכמו שהרב אמר, שברגע שדורכים שמה, גם הכלי יקר בבראשית, בפרשת העקדה, הוא אומר ברגע שבן אדם מגיע לשם ומסתכל, ייראה וייראה, למה באחד בחיריק, אחד בצרה, כמו שבן אדם מסתכל ורואה את השכינה, השכינה מסתכלת עליו בחזרה ומיד מתמלא ברוח קדושה וטהרה. הרב, מאז שאני עליתי, הרגשה שלי, אבל על זה לא פוסקים. מאז שאני עליתי אני התחלתי לבכות על בית המקדש, מאז על זה אני מדבר כל הזמן, מזה אני דוחף את כולם ואני משגע את כולם ואני הולך נגד כולם בעניין הזה. בואו להר הבית, בואו תראו מה זה חורבן, מזה התעוררתי, הדור הזה, איך הרב יסביר לי? הרב דיבר דברים נפלאים, מתוקים מדבש, אבל מפה אנחנו נצא לדלת וזה יעלה. אני מאז שאני עליתי כבוד הרב, אני הרגשתי וראיתי מה זה גלות, מה זה אני לא יכול להשתחוות, לא יכול להשתחוות על הרצפה, לוקחים אותי, עוצרים אותי, מעלים אותי לשופט. מעלים אותי לשופט, אני ממלמל, ידיד נפש, אב הרחמן. לוקח אותי שוטר ערבי, ערבי בארצנו הקדושה, לוקח אותי ככה, צא החוצה, מוצאים אותי, מעכבים אותי שש שעות. שש שעות מעכבים אותי, וקוראים לך, אסור לך, תממת, אסור. זהו, הרב, מאז שאני עליתי, זה נתן לי משהו כלי, לפחות להתקרב ולהבין את מה שהוא לא הבין, ואומר, אנחנו, אין לנו מושג. אין לנו מושג, בטח שאין לנו מושג, לא נגיע, לא נראה בעיניים, לא נבין.
תודה.
תודה רבה.
כן. תן לבחור פה עם החולצה הצבעונית, תעמוד. תן לו.
ערב טוב, כבוד הרב.
כן, ערב טוב.
זוג שלי יותר. כבוד הרב, שלום לך, ערב טוב.
שלום.
רציתי קודם כל להגיד לך תודה על כל מה שאתה עושה, זה מאוד חשוב. אני זכיתי בכלל ללמוד ממך המון, ובזכותך גם אני לא אוכלת בשר כבר 3 שנים.
ברוך השם.
וזה הכל בזכותך, אני שומעת הרבה את ההרצאות שלך ולומדת, וזה זכות בכלל גדולה ללמוד ממך. וגם חזרתי בתשובה המון ממך, אבל אני מאוד מאוד סובלת איסורים, הבריאות, ומאוד קשה, ואני סובלת כבר 12 שנה. וגם רגישות לקרינה, ולמרות שקשה לי מאוד להיות כאן, אני זכיתי להיות בהרצאה שלך, כבר פעם שלישית. ורציתי לדעת מה אני יכולה לעשות כדי להפסיק לסבול את האיסורים האלה.
אם את רוצה להפסיק לסבול, תלכי בצניעות גמורה 100%.
כמו מה? חצאית?
חצאית וכיסוי ראש מלא.
אני עוד לא נשואה האמת, אבל בעזרת השם.
אז בסדר, ופה למעלה סגור, הכל סגור. בקיצור, עם גרביים וכו', ואחרי המרפק, תקפידי על זה, והקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלמה מהרה.
אמן, אמן, אמן.
טוב, שאלה אחרונה, הנה הגברת פה באמצע. באמצע.
ערב טוב, כבוד הרב.
כן.
לעמוד?
כן.
לא נעים לי.
כן.
מי יושבת?
קודם כל,
אני רוצה להודות לך. בזכותך חזרתי לארץ. הייתי 4 שנים בארצות הברית. יש פה בן אדם שמאוד יקר לליבי. אני לא מדברת עליי עכשיו. את השיעורים שלך אני שומעת המון, אבל יש פה בן אדם שהוא חסיד שלך. ממש, אתה לא יודע את זה, אבל הוא כל היום אתה מתנגן לו בטלפון. כן. הוא...
זמר.
רגע, לא רק זמר, הוא שגריר שלך. כל מה שאומרים וכל מה שמדברים, אי אפשר...
שמעתי שהוא הגן עליי בחוץ.
שהוא מה?
הגן עליי בחוץ.
מה זה הגן עליך? בכל מקום הוא מגן עליך. אז אני חייבת לבוא ולתת את המיקרופון. רז. קום.
יעמוד כבודו. שם מלא.
רז.
רז מה?
חדד.
חלל?
חדד.
חדד, רז חדד, כן. מה אתה שר בדרך כלל?
בוא נגיד, במגזר השני קצת.
במגזר הערבי?
לא.
איפה?
אתה יודע, שר שירים קצת לא... אתה יודע, אנחנו במגזר השני, כמו שנקרא.
אתה מתכוון שירים שהשתנו בהמשך.
בעזרת השם.
כן.
לא תכננתי לדבר, הרב. רק רציתי להגיד לך שאני באמת באמת אוהב אותך.
תודה.
ו... אני חושב ש... אני עובר איתה המון בהרבה מקומות שאנחנו הולכים, אני גם יודע להתווכח שצריך, יודע להניח את הדברים שצריך. ופשוט אתה רואה כאילו כמה מוסתים וכמה אנשים לא מבינים בכלל. וכל אחד שאמרתי שראיתי שידעתי, כל אחד מדבר, מחריד בן מחריד, אף אחד לא יודע כלום. פשוט טיפשות לשמע. ואפילו אם... אפילו לפעמים עם דתיים אני מתווכח, ואני יודע להתווכח, ומעמיד במקום. אתה רואה, אין לאף אחד טענה בסוף. אין להם טענה. סתם צועקים, אין להם טענה בסוף. אז רציתי להגיד לך שתהיה בריא, תמשיך בדרך שלך, ותדע לך...
רגע, תגיד להם תמיד, לא כדאי לכם לדבר עליו, כי אתם מעבירים לו את כל הזכויות אם יש לכם. לא כדאי, ואין לו מספיק שוקולדים לחלק.
אני דווקא אומר דברים אחרים, תיזהרו מיום הדין, ככה אני אומר את זה. אני אומר, אני חילוני, אבל לפחות יודע את האמת. אני יודע שאם נסעתי פתעות בשבת, אני אשלם ביוקר. אומר את האמת. אין ככה ואין ככה. יש אמת. ככה אני אומר לכולם.
אני אתן לך הגנה, בכל מקרה. הנה, ציצית.
הכל יום רובה, הכל יום רוב, אין קדוש קשה, הכל יום דובר.
ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה.
אני מודה לכם, רבותיי. מי שרוצה ייגש לפה, ניתן לו כמה דברים טובים.
כל יום רו ואז כל יום רו אין קדוש קשה הכל ידוע והכל יש שם חוכה והכל כל יום רו ואז כל יום רו אין קדוש קשה הכל ידוע והכל יש שם בחוכה והכל 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 יום רו קדוש קשה הכל ידוך והכל ישם בחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש קשה והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש קשה הכל ידוע והכל יש שם חוכה והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש קשה הכל ידוע והכל יש שם בחוכה והכל 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 יאמרו אין קדוש קשה הכל ידוע והכל ישם בחוכה והכל 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 יאמרו ושמחת בימיך והיית אך שמח 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 במלכותך שומרי 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 שבת קוראי עונג שבת ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת קוראי עונג שבת עם מקדש שמי שבת עם מקדש 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 שביעי שבת מקדש שמי שבת עם מקדש מקדש